טוב, אנחנו ננסה בעזרת השם לדבר על הכשרת המטבח. כאשר נתחיל מיסודות כלליים, ואחר כך ננסה לעבור לנקודות יותר פרטיות שקשורות גם לפסח. התורה ובמדבר, למד א', פסוק כף ג' אומרת, כל דבר אשר יבוא ואש, תעבירו ואש ותהר. וכל אשר לא יבוא ואש, תעבירו במים. כאן, יש לנו כלל, שחז"ל למדו מכאן, כבולעו כך פולטו. כמו שזה בלה, ככה זה פולט החוצה. וכך לומדים חז"ל, כך אומר רש"י שם, תעבירו באש כדרך תשמישו הגעלתו. מה שתשמישו על ידי חמין, יגעילנו בחמין. ומה שתשמישו על ידי צלי, כגורן השיפוד והאסקלה, ילבננו באור. אז כל דבר, כמו שבלה, ככה הוא יוצא החוצה. לכן, אנחנו מכשירים את רוב הדברים בהגעלה, שזה על ידי מים, שכמו שזה בלה על ידי בישול, ככה זה יצא על ידי חום המים. ויש דברים מסוימים שאנחנו מכשירים על ידי ליבון, כלומר, על ידי שריפה, על ידי אש. ואנחנו ננסה לראות ולבחון את הדברים. נתחיל מהגעלה. התורה אומרת, ויקרא פרק ו, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי משכני בתוככם, ולא תגעל נפשי אתכם. מה זה ולא תגעל נפשי אתכם? רש"י אומר, ולא תגעל נפשי, אין רוחי קצה בכם. כל גאילה לשון פלטת דבר הבלוע ודבר אחר. כלומר, לא תגעל נפשי אתכם, הנפש שלי לא תפלוט אתכם החוצה. לא תקיע אתכם. כלומר, הגעלה זה הפלטה החוצה, להוציא. יש ביטוי בעברית שמישהו מעצבן אותך, אתה אומר לו לפעמים, לא יפה להגיד, אתה מגעיל אותי. אני לא יודע אם זה ביטוי נכון, אתה מגעיל אותי. אבל הגעלה זה אני כאילו נגעל, אני רוצה לפלוט אותך החוצה. אתה מגעיל, אתה מפליט. אני צריך להיות, אני מגעיל, אולי נגעל. אותך כאילו, אני רוצה להפליט אותך החוצה לכאורה. בכל אופן, הרעיון של הגעלה זה להוציא החוצה. והרמה בסימן תפנון א' בסעיף ג' אומר, הגעלה פירוש הפלטה שהכלים פולטים האיסור שבהם. אומר הרמה, זאת הגעלה, הגעלה זה להוציא החוצה את האיסור. הדבר הזה חשוב לנו לדעת כדי להבין את ההבדל שבין הגעלה ובין ליבון. ליבון הכוונה שעושים עם אש, ששורפים באש. השח בסימן קוף כפה לפי סעיף קטן י' ז' מסביר, הגעלה הוא להפליט מה שבלה. אבל ליבון בשום מקום אינו מפליט. אלא כילוי הוא שמחלה איסור שבתוכו. כלומר, אומר השח, הגעלה זה להוציא החוצה. ליבון לא מנסה להוציא החוצה, אלא שורף את האיסור איפה שהוא נמצא. זאת הסיבה, כך מסביר רשות צמח צדק, שבגללה ליבון טוב לכל דבר. אבל הגעלה לא טובה לכל דבר. ליבון טוב לכל דבר. כל דבר אתה יכול לעשות בליבון, לפעמים זה יהרוס אותו. אבל מבחינה הלכתית, ליבון תמיד מועיל, תמיד עוזר. לעומת זאת, הגעלה עוזרת רק כאשר מדובר על דבר שהתבשל עם מים, או עבר בישול. לא דבר שעבר צליה באש בתנור. אם אתה לקחת בשר, לקחת חמץ, שמת בתבנית אפייה, בתנור, in the oven, שמת בתנור את הבצק הזה, זה התחמם בתנור בלי מים, הבצק היה ישר על התבנית, הוא נהיה לחם אחרי זה, נהיה ממש ישר על התבנית, יותר מזה ממש אם אתה עושה בשר לא כשר על ברזלים, קח ברזל ועושה ברבקיו כזה, אתה עושה משהו על ברזלים, אז זה עובר ממש חום של אש, וההכשרה צריכה להיות על ידי ליבון, ההכשרה צריכה להיות על ידי שלוקח אש, ואתה שורף את התבנית, שורף את הברזלים, אתה לא יכול לקחת את הברזלים האלה ולשים במים רותחים. זה לא יעזור. למה? כי כנראה, אני שואל אותך, כי כנראה הגעלה מנסה, כמו שראינו, להוציא החוצה. יש דברים שאתה יכול להוציא החוצה, יש דברים שאתה לא יכול. אם דבר נבלע על ידי מים, כנראה שאפשר להוציא אותו החוצה. אבל אם זה נבלע על ידי אש, כנראה שזה כל כך חזק בפנים, שכבר אי אפשר להוציא את זה החוצה. לכן, הגעלה עוזרת רק לדברים שהשתמשנו בהם על ידי מים, על ידי מים רותחים, בישול, או מים קרים, אבל היא לא עוזרת לדברים שהשתמשנו על ידי אש. לעומת זאת, כאשר מדובר על ליבון, ליבון, מה הוא מנסה לעשות? הוא לא מנסה להוציא. תודה. ליבון מנסה לשרוף. כיוון שהמטרה של ליבון זה לשרוף ולא להוציא, ממילא זה עוזר תמיד. שהרי אם הוא שורף, אז כמו שהוא שורף בכלי הזה, הוא ישרוף בכלי אחר, הוא לא מנסה להוציא החוצה. אם הוא מנסה להוציא החוצה, לא כל דבר הוא יכול להוציא. יש דברים שאי אפשר להוציא אותם החוצה. לכן הגלה לא תמיד עוזרת. אבל ליבון לא מנסה להוציא, הוא שורף איפה שזה נמצא. אז זה יכול לשרוף פה ולשרוף שם, לשרוף בכל מקום, ולכן ליבון, ליבון מועיל בכל הכלים. לעומת זאת, הגלה לא מועילה בכלים שבהם יש צורך בליבון, בכלים שבלו על ידי האש. כן. יש מקום לבחון את זה, יכול להיות שלא חייב להיות אש ממש, אבל צריך להיות או אש או חום בטמפרטורה של 400-450 מעלות צלזיוס. שגורם לזה להיות אדום, כן. ממש, שגורם לזה להיות אדום. אנחנו נדבר עוד על זה בעזרת השם. כל הדברים האלה קשורים לדברים חמים. אנחנו עוברים עכשיו לצונן. צונן, הלוקח כלי תשמיש ישנים, כלים לא כשרים, שנשתמש בהם בצונן, כגון כוסות וצלחות, זוכיות וכיוצא בהן, מדיחן, וצריך לשפשפן היטב במים בשעת הדחה, כדי להסיר ולמרק האיסור שעל גביהן. כלומר, אם יש משהו שהשתמשת בו על ידי משהו קר, ההכשרה שזו תהיה על ידי זה שאתה מנקה אותו טוב. למשל, אדם לקח בטעות כפית והשתמש עם כפית בשרית, אכל יוגורט. אנשים מגלים את זה, ישר נכנסים לפאניקה, לוקחים את הכפית, שמים את זה באיזה כלי להכשרה. אבל כיוון שזה בלע על ידי קר, ההכשר הוא על ידי קר. אתה צריך לשטוף אותו, לנקות אותו טוב עם סקוטש, עם סבון כלים, עם אמה. ואז הוא כשר. לא צריך לעשות לו הכשרה. כיוון שהוא בלע על ידי קר, גם ההכשר שלו הוא על ידי קר. כן. אם אכלת מרק עוף או בשר חם, עכשיו הכפית שטפת אותה, התקררה. אם היא קרה, אפילו שלפני 10 דקות אכלת בשר חם, אכלת איתה קוטג' גבינה, את צריכה לשטוף אותה, וזו את ההכשרה שלה. כן. כן. השיעור הוא יד צולדת. בוא נאמר, אם זה פחות מ-45 מעלות, זה נחשב קר. אם זה פחות מ-45 מעלות, לא משנה חרס זכוכית, אף פעם זה לא בולע. אם זה מעל, זה משנה. זה כל מה שאני אומר, זה כל השעה, זה לא רק פסח. לא כל כך רלוונטי לפסח. בדרך כלל פסח אנחנו תמיד מכשירים, אבל יכול להיות שיהיה לך במקרה איזה משהו שהשתמשת בו רק לקר, אז זה, אבל בעיקרון בדרך כלל בפסח אנחנו מכשירים בצורה כללית, כבר עושים את הכל, כי אתה לא יודע, אולי פעם אחת קרה תקלה, נדבר על זה. כי הצלחת, אם את שמה דברים חמים, אנחנו כבר לא יכולים לקחת סיכון. אפילו נפלת פירור מקודם של משהו אח של לחם ושמת משהו חם, אז בפירור נבלה. בטח אם אכל שניצל או דברים כאלה. כן.
אז רק
מה שקובע זה הדבר השני, אם הוא היה קר או חם. אפילו אם הדבר הראשון היה חם, אבל זה יתקר בינתיים, הדבר השני היה קר, אז רק שוטפים. טוב, אנחנו ממשיכים. שולחן ערוך, סימן תפנו לאלף סעיף ה', אומר שולחן ערוך. כלים? אין לכם, זאת הבעיה. כלים? כל אחד מקבלת עכשיו שני דפים. שנשתמש בהן בחמין, כפי תשמישן, הכשרן. אולי אני אקדים הקדמה, שזה בלי דף. מה קורה אם השתמשתי בכלי מסוים, בדרך כלל במים קרים. אבל קרה פעם אחת, פעמיים, שהשתמשתי בדבר חם. קרה פעם שהשתמשתי בדבר חם. מה הדין במקרה כזה? אני השתמשתי בדרך כלל בקר, אבל קרה פעם שהשתמשתי בחם. האם אני צריך לעשות לזה הכשרה ממש? או אולי לא? או אני אתן לכם דוגמה אחרת. משהו שהשתמשתי בדרך כלל על ידי מים חמים, על ידי בישול. אבל פעם אחת צליתי שם בשר או לחם. ואני רוצה להכשיר עכשיו את הכלי הזה. האם אני הולך לפי הרוב, או שמה אני חושש למיעוט? מה הסברה הפשוטה? מה ההיגיון הפשוט? כשאני הולך להכשיר דבר כזה, איך אני צריך להכשיר אותו? כן, לכאורה אני צריך להכשיר אותו, אפילו אם פעם אחת השתמשתי בו במים חמים. זה תודה חמים? כן. מה את רוצים?
לא.
לכולם יש? אני צריך להכשיר אותו בדרך הכי חמורה. אפילו אם פעם אחת השתמשתי בו על ידי אש ממש, אני צריך להכשיר אותו על ידי אש. זה הדבר הפשוט. אבל יש מחלוקת בין השולחן ערוך לרמה בעניין הזה. השולחן ערוך אומר שהולכים לפי רוב תשמישו. כלומר, אם בדרך כלל אני משתמש בו על ידי בישול, למרות שכמה פעמים השתמשתי בו על ידי האש ממש, אני יכול להכשיר את זה על ידי הגלה. לא צריך ליבון. הולכים אחרי רוב תשמיש. לעומת זאת, הרמה אומר שחוששים למיעוט תשמיש. ואפילו אם פעם אחת השתמשתי למשהו אחר, אני צריך להכשיר ברמה הכי גבוהה. עכשיו, לכאורה, באמת, דברי הרמה צודקים. יותר הגיוני, יותר פשוט, אבל כנראה שהשולחן ערוך מקל, כי בדרך כלל אנחנו עושים הגלה אחרי 24 שעות, שאז זה רק ספק דרבנן ולא דאורייתא. אנחנו לא נאריך בזה עכשיו, עוד מעט נסביר יותר את העניין. הדבר הזה מביא גם למחלוקת בצורת ההכשרה. תסתכלו למשל, שולחן ערוך תפנון א' סעיף ה'. אומר השולחן ערוך, כלים שנשתמש בהם בחמין, כפי תשמישן הכשרן. אם תשמישן בכלי ראשון, כגון כף שמגיסין בו בכנרה, צריך להכשרן בכלי ראשון. ואם תשמישן בכלי שני, הכשרן בכלי שני. כלומר, אם יש דבר שאני תמיד משתמש בו בכלי שני. למשל, כוסות. כוסות, אני לא שם על האש. כוסות אני לוקח מהקומקום ושופך על הכוסות. אני תמיד משתמש בהם בעירוי כלי ראשון. נכון? אומר השולחן ערוך, אתה רוצה להכשיר כוס, אתה לא צריך לעשות הגלה. אתה יכול לקחת קומקום, למלא מים ולמלא את הכוס במים. אולי לשפוך גם מבחוץ. אתה, כמו שזה בולע, ככה אתה גם מוציא. אם זה בולע בכלי ראשון, תכשיר בכלי ראשון, בולע בכלי שני, תכשיר בכלי שני. יש לך דברים שתמיד אתה משתמש בכלי שני. תמיד. צלחת מרק, אולי, כל הדברים שתמיד אתה משתמש בכלי שני. גם ההכשר הוא בכלי שני. כן. רוב. כן. לעומת זאת הרמה אומר, ויש מחמירים להגעיל הקערות בכלי ראשון, וכן הוא המנהג, וכן בכל דבר שיש לחוש שמה נשתמש בו בכלי ראשון, כגון כפות וכדומה לזה. אומר הרמה, אנחנו מגעילים הכל בכלי ראשון, כי אולי פעם לקחת את הכפית הזאת והרבבת איתה את הסיר, למרות שבדרך כלל אתה לא עושה את זה, אבל אולי פעם עשית. והרמה, לשיטתו, שהרמה חושש למיעוט השמיש. לפי השולחן ערוך, גם אם פעם עשיתי, עדיין ההכשרה היא לפי הרוב. וממילא לא אכפת לי שפעם עשיתי, ההכשרה היא לפי הרוב. וממילא, אני יכול להכשיר. כלי ראשון, כלי שני, לפי הרוב. ומה זאת לפי הרמה? אם פעם אחת עשו בשימוש אחר, אני צריך להכשיר כשימוש החמור. לכן אומר הרמה, תכשיר את הכל בהגלה. לך תדע, אולי פעם הכניסו בטעות, עשו. תמיד תכשיר את הכל בהגלה. אם כן דבר, אתה יודע שהוא בלע רקר וכו'. אבל אחרת, תכשיר את הכל בהגלה. כן.
אמרת משהו על קומקום ושמים מים חמים בתוך הכוס.
רק אמרתי ש כוס, איך את משתמשת בה? על ידי שאת שופכת מים חמים לתוך הכוס. אז אם את רוצה להכשיר כוס, לפי השולחן ערוך, לוקחת מים חמים מקומקום, שופכת לכוס. וזה כשר. לפי הרמה, מילה שאולי פעם לקחת, אולי פעם נכנסת לתוך סיר, והוצאת עם זה משהו, אז את צריכה להכשיר את כל הכוסות בעגלה. בכלי ראשון על האש. אנחנו ממשיכים. כיצד מגילים? כן. תראי, יכול להיות. למרות שפשוט הדברים... פשוט הדברים שזה לא משנה. השולחן הוא מקל תמיד בעניין הזה. מקל תמיד. טוב, כיצד מגילים? אומר הרמב"ם בסימן דף נ"ב בסעיף א', אין הגלה מועלת כלום אם אין המים רותחים. כלל ראשון בעגלה, שהמים יהיו רותחים. רותחים הכוונה שיעלו בועות. יודעים מה זה נקודת רתיחה? בצלזיוס זה קרוב ל-100 מעלות, בוא נאמר 100 מעלות. כמה זה בפארנהייט? 112. זה בפארנהייט. לא, לא נראה לי 112, נכון. 212 נראה יותר רגיוני. 212, אתה אומר. ובצלזיוס זה 100 מעלות. אז קודם כל זה צריך להיות רותח. חייב להיות רותח. עכשיו, הרותח הזה, גם אם אתה מכשיר, כלי שהשתמשת בו עם שמן רותח, למרות שאולי נקודת הרתיחה גבוהה יותר, זה לא משנה. מים רותחים זה טוב להכל. את זה הוכיח הגרשה זוירבך. מישהו שאל אותו, איך מכשירים סיר לחץ? אתם יודעים מה זה סיר לחץ? Pressure cooker. איך מכשירים סיר לחץ? שהרי סיר לחץ מגיע להרבה יותר מ-100 מעלות. הוא חם מאוד בפנים. אז איך אפשר להכשיר סיר לחץ? אמר הגרשה זוירבך, זה לא משנה. תמיד מים רותחים מועילים. ואמר הגרשה זוירבך, יש לי הוכחה. אתם יודעים, נקודת הרתיחה בהר שונה מנקודת הרתיחה בבקעה. אתם יודעים, זה לא אותה טמפרטורה. 100 מעלות או 96 מעלות, זה לא אותו דבר. למרות זאת, לא מצאנו באף מקום שמישהו יגיד שכלי שהשתמשו בו בהר אסור להכשיר אותו בבקעה או להפך. אנחנו אומרים, תכשיר איפה שאתה רוצה. סימן שמה שחשוב לנו זה נקודת רתיחה ולא טמפרטורה. בכל אופן צריך לראות שהמים רותחים. דבר נוסף, אומר הרמה, ולפני זה אנחנו נשאל שאלה ואז נגיע לזה. לכאורה כשאני מכשיר כלים, אני יכול להרוס במקום לתקן. למה? בוא נאמר שיש לי כוס. מי זה שלך? שלך? יש פה כוס. יש פה כוס. בוא נאמר שהכוס הזאת היא לא קשרה. אני לוקח סיר עם מים רותחים ואת הכוס הזאת הלא קשרה מכניס לתוך הסיר. עכשיו אני מוציא את החוצה. אני רוצה שהסיר הקשר יכשיר את הכוס הלא קשרה, אבל אולי יקרה בדיוק הפוך. אולי הכוס הלא קשרה תהרוס את המים ותהרוס את הסיר. מבינים את הבעיה? אומר הרמה, נהגו שלא להגעיל שום כלי בין יומו. כלומר, אומר הרמה, נהגו לחכות 24 שעות. ורק אז להגעיל את הכלי. אחרי 24 שעות, הכלי הופך להיות עם טעם פגום. טעם מקולקל. כיוון שהוא עם טעם מקולקל, ממילא... הטעם שלו לא יכול לאסור. אם אני מכניס לתוך הסיר כלי שכבר עברו 24 שעות, אז הטעם שהוא פולט החוצה הוא טעם מקולקל, ולכן הקטן לא יכול לאסור את הגדול. בסדר? אבל לפעמים יש בעיה. לפעמים אי אפשר לחכות 24 שעות. שולחן ערוך אומר בהקשר אחר, ברדי הסימן צדיקי, סעיף ד' יראה לי שאם נתנו אפר ומים חמים, מותרד על ידי האפר הוא נותן טעם נפגם. אומר השולחן ערוך, אם יש במים אפר, ויש משהו שמקלקל את המים, הרי שמותר, הדבר הזה נחשב כמים פגומים. יש כאלה שחלקו על השולחן ערוך, אבל לגבי סבון, כנראה שכולם מסכימים, אם שמים קצת סבון במים, ממילא המים מקולקלים. אם המים מקולקלים, גם אם האסיר הקטן ייפלט חומר לא כשר, הוא מיד יארס על ידי המים. אתם מבינים? לכן הקטן לא יכול לאסור לאסור את הגדול. ולכן בדרך כלל עושים את שני הדברים בעגלה. מצד הדין לא צריך את שניהם. אם עברו 24 שעות לא צריך לשים סבון. אבל נוהגים לשים סבון אם מישהו יביא כלי בתוך 24 שעות, שלא יערוס את הכלים של כולם, אז נוהגים לשים גם קצת סבון במים. ואם יש בעיה שאי אפשר לחכות 24 שעות, אז שמים מראש קצת סבון במים. הדבר הבא, תורה אומרת, אך את הזהב ואת הכסף. אך. מה זה האך הזה? אומר הרש"י, רבותינו אמרו, אך את הזהב, נאמר שצריך להעביר חלודה שלו קודם שיגעילנו, וזהו לשון אך. שלא יהיה שם חלודה, אך המתכת יהיה כמו שהוא. כלומר, מותר להכשיר רק אם ניקינו את הכלי טוב. אם יש משהו על הכלי, יש חלודה, יש משהו על הכלי, אי אפשר להכשיר ככה את הכלי. ולאור הדבר הזה פוסק השולחן ערוך ותפנו א' סעיף ג' וקודם הגלה צריך לשופם, לשפשף, יפה, להעביר כל חלודה שבהם קודם הכשרם. אז צריך לנקות את הכלי טוב, בצורה טובה, כדי להוריד את כל החלודה וכל הלכלוך לפני ההכשר של הכלי. אם אנחנו מסכמים מה שראינו בדרך העגלה, אז מה שראינו זה כך. אחד, לוקחים כלי גדול וממלאים מים, לא חייב להיות עד הסוף, אבל ממלאים מים עד שירתחו. שתיים, מנקים את כל הכלים שרוצים להכשיר. שלוש, מחכים 24 שעות מסוגריים, מהבישול האחרון בכלים. כלומר, לא צריך מהניקיון. מהבישול האחרון 24 שעות, ואם לא חיכו, שמים קצת סבון במים. וארבע, מכניסים את הכלי פעם אחת למים ומוציאים בנחת. לא מוציאים בבום, מיד, גם לא צריך להשאיר הרבה זמן, גם לא צריך לעשות שלוש פעמים. פעם אחת מכניסים ומוציאים. כן, רציתי לשאול? לא, צריך להיות כלי כשר. או כלי כשר לפסח, או שפעם ראשונה הוא מכשיר את הכלי הראשון, על ידי שהוא ממלא אותו במים ומרתיח עד שזה יגלוש. Overflow. נכון? איך? Overflow. Overflow. עד שזה גולש. Overflow. זאת מילה שלמדתי פה השנה דווקא. אני חושב. נכון? אתם זוכרות? משתדלים לחכות, אבל אם יש בעיה, אז אפשר לכתחילה. יש לפעמים בעיה שאנחנו לא יכולים להכניס את הכלי למים כי הוא גדול מדי. הוא לא נכנס בפעם אחת. אומר שולחן ערוך, עמוד הבא, תפנו א' יד א', ואם היא ארוכה, משים חצייה והופך עוד ומשים חצייה האחר. אומר השולחן ערוך, אם הכלי ארוך, אפשר לעשות חצי חצי. אז כתבתי מכנסים דתי פעם אחת למים, אז אם אי אפשר, מותר חצי חצי. אם אי אפשר, אפשר בפעמיים. בניגוד לטבילת כלים במקווה, שחייבים הכל בבת אחת, הכשרת כלים אין אפשרות, אפשר חצי, ואחר כך את החצי השני. אומר השולחן ערוך עוד דבר, תפנו נבט, לא יניח כלים הרבה לתוך כלי ויגילם יחד. אם נוגעים זה בזה, כלומר צריך להיזהר, אם אדם לוקח הרבה סכום, מזלגות, שם בפנים, זה יכול להיות דבוק אחד לשני, ואז לא יגיעו מים לכל מקום. אז אפשר לשים דברים הרבה, אם אתה מפריד, מנער אותם, עודד כשמים יגיעו לכל מקום. ודבר אחרון אומר השולחן ערוך, נוהגים לשטוף הכלי במים קרים אחר הגלה מיד. זה מנה כדי לעצור את תהליך העגלה, שהאיסור לא ייבלה פנימה חזרה. מצד הדין אין חובה בזה, אבל ככה נוהגים. אז זה לכתחילה, זה לא מעכב. נוהגים לשים את הכלי לכמה דקות במים קרים. עכשיו הדבר הזה לא מעכב. וחוץ לזה שזה לא מעכב, אבל אם לא עשו לא נורא, אז לא עושים בזכוכית. אני רק חייב לענות, זו חתונה שאני עורך היום. שנייה. שלום. וברכה. איפה כולם מחכים? אז זה נוח לי בבית, אם זה אפשרי. אז זה נוח לי, אם אפשר בבית זה נוח לי. טוב מאוד, בסדר גמור, יופי. בלחץ. כן, הם בלחץ, אני יודע. בסדר, אז 5:30 אני מחכה בבית.